עובדים שופטים, והגענו לפרק י' ג'. כבר למדנו על ההורים של שמשון. ההורים של שמשון, והעלינו מספר רב של שאלות, ועדיין לא מיצינו את השאלות. עוד לא שאלנו די, אפשר לשאול עוד הרבה. אבל גם כבר התחלנו קצת לראות תמונת מצב למשפחה המיוחדת הזאת, שלא כל כך שמחה לשמוע את הבשורה שיוולד להם ילד. ראינו שהמלאך, שהם עוד לא יודעים שזה מלאך, צריך לשכנע אותם, ממש כך, לשכנע אותם לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא מבקש, ולא סתם, זאת אומרת, רואים עד כמה המצב היה רגיש ועדין, ולא בהכרח אפילו התיישם, שהיה צורך להפחיד אותם. אני חושב שזה הדבר האחרון שדיברנו עליו. נכון? זוכרים משהו כזה? שהיה צריך להפחיד אותם ממש. כאילו, השלב האחרון של הקשר עם האיש הזה, שמתחילים לחושבים שהוא נביא, נכבד אותך, יבוא דברך וכיבדנוך, ואז הוא אומר להם, עזבו אותי, אל תשאל לשמי, והוא פה לי. ואז הם מביאים לו את המנחה, והוא נוגע עם ה... הוא מפליא לעשות, כמו שהוא כתוב שם, מפליא לעשות, והם רואים, ותוך כדי שהוא מטפל שם במנחה שהם מגישים לו, הוא נעלם. ואז ידע מנוח ואשתו, ידעו שזה מלאך אלוהים. ומנוח אומר, נמות כי אלוהים ראינו. ופה מתחיל תהליך השכנוע. עכשיו, אחד הדברים המדהימים בלשכנע בן אדם, זה שתוך כדי שאתה מדבר ומנסה לשכנע אותו, אתה בעצמך משתכנע. ורואים איך בהדרגה האישה מסבירה למנוח שזה לא ייתכן שנמות. אז היא מתחילה מהקל אל המוחלט. זה מראה איך צריך לשכנע בן אדם, לא מיד לרוץ לשכנוע, אלא צריך ללכת מדבר שהוא בהתחלה ידחה אותו, עוד משהו שיכול לדחות, ואז לתת את ה... נקודת מחץ. לא מיד לזה, כי המוח לא תופס. הוא לא יכול לתפוס את זה. הוא מלא ריגוש, הוא מלא חוויה. הוא לא יכול לתפוס את הדבר בבת אחת. ולכן היא אומרת לו ככה. ולא יסף עוד, אני קורא לכם פסוק כף א' בפרק י' ג', ולא יסף עוד מלאך אדוני להיראו אל מנוח ואל אשתו, אז ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אל אשתו, מות נמות. כי אלוהים ראינו. ותאמר לו אשתו, לו חפץ אדוני לעמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה. זאת אומרת, אם מסע להסביר לו, תשמע, יש מושג בהלכה שנקרא קימלה בדרה במיני. זאת אומרת, אם אדם ירה חץ בשבת, וקרא את החולצה שתלויה על הכביסה, חבל הכביסה של השכן, האם הוא צריך לשלם על החולצה? אז זה תלוי, אם הוא היה... מזיד וחייב מיטה, וידעו, יתרו בו, בעדים והתראה, אז הוא חייב מיטה, ולכן הוא פטור מתשלום. כן? זה, אי אפשר לעשות לו שני הדברים כאחד, למרות שיש בזה מחלוקת, אבל לא חשוב. זה בעצם היא אומרת לאותו דבר. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא לקח מידינו מנחה ועולה, זאת אומרת שאנחנו, הוא לא ירוג אותנו. היגיון כזה. אבל הוא לא, כנראה, זה לא מספיק ההיגיון הזה. אז היא מוסיפה ואומרת, ואומרת לו, ואתה, ולא הרענו את כל אלה. כאילו, מה אתה... נכנס ללחץ, ההפך. זה מראה מלבב, לדעת שפגשנו מלאך אלוקים. זה לא כזה מביל. אגב, כאן רואים את הפער הרוחני ביניהם. שהיא פעמיים זוכה, פעמיים לזכות לראות את איש האלוקים, ולחשוב שהוא איש אלוקים, למרות שהיא אומרת נורא, מראה הוא נורא כמלאך השם, ולהבין שזה מלאך השם, ולא ליפול, כאילו לא לרטוט ולא לרעוד, לא להיבהל. ובסוף היא אומרת לו, ולא הראינו את כל אלה, וכעת לא השמיענו כזאת. מה הפאנצ'ליין? כאילו, מה השכנוע הסופי שלה? היא אומרת לו, תשמע, זה רואים מה זה בינה יתרה יש באישה, איך היא מבינה את המצב. היא אומרת לו, לא ייתכן שנמות. לא רק שזה, כי כל שתי הדברים שהיא אמרה קודם, לא משכנעים. כאילו, עד רבה. דווקא בגלל שראינו את כל זאת, בגלל זה נמות. וזה שהוא לקח מידינו עולה מנחה, אז מה זה מחייב? נמות צדיקים, בסדר. לקח מידינו מנחה, עשינו מעשה חסד, חסד אחרון. גמלנו טובה עם מישהו שגמל איתנו טוב. כוונו לטובה, היו לנו כוונות טובות. הרב חנן פורט, זכרונו לברכה, אמר, אני רוצה שיזכרו, לא שיזכרו שהייתי אדם טוב, אלא שרציתי לעשות טוב. אז ככה יזכרו אותנו, רצינו לעשות משהו טוב, הוא אומר, אבל אנחנו הולכים למות. ואז היא אומרת לו, אם לא ייתכן שנמות, כי אכן השם לא היה משמיע אותנו כזאת. וכאן ההפחדה עשתה את שלה. זאת אומרת, מתוך זה שעכשיו הם מבינים שזה רציני. כמו קפה למר כגיגית, שבעמד הר סיני, שהרמב״ם אומר שזה האש הגדולה, שהם רואים את האש הגדולה, זה אש נבואית, אומר הרמב״ם במורה הנבוכים, זה אש של נבואה, זה מראה אש. זה... בסוף אומר הרמב״ם, ואם אתה גם רוצה להגיד שבאמת הייתה שם אש מלחכת, ולא רק החיזיון הנבואי, זה בסדר, אפשר, לא נורא. אבל העיקר שתבין שזה הייתה תחושת הכילוי. כאילו, עם ישראל הרגיש שאם הם לא מקבלים את התורה, זה אבדון, זה הסוף. וזה כאילו המראה שמשכנע, התובנה שנותנת את ה... וזה מה שהאישה הזאת מבינה, שחייבים לעשות את זה. זאת אומרת, תראו כמה מאמץ היה צריך מצד הקדוש ברוך הוא, כדי לשכנע את הזוג זקנים הללו, להסכים לגדל את מושיעם של ישראל. לאמץ את הילד הזה שהולך להיוולד אצלם, ולעמוד בדיבורם, לעשות את מה שביקש מהם לעשות. לגדל את הילד הזה. דיברנו גם בהרחבה רבה, אני אתן עוד רגע, דיברנו בהרחבה רבה גם על למה הם היו זקוקים למראה נוסף, לפעם נוספת, ביקור נוסף של איש האלוקים, ודיברנו על זה שבעצם העיקר היה חסר מן הספר, שבעצם האישה לא הסבירה לבעלה, למנוח, בשביל מה. זאת אומרת, הכל טוב ויפה, אנחנו נורא נסבול מזה, תכף אני אזכיר לכם למה זה סבל כזה גדול, אולי לא דיברנו על זה, אני כבר לא זוכר, למה זה כזה קושי גדול ללדת את הילד הזה. היא לא מסבירה לו, היא לא אומרת לו את הבשביל מה. היא בעצמה את הבשביל מה עיוותה. כי המלאך אומר לה בפעם הראשונה, והוא יהיה נזיר אלוקים יהיה, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. את המשפט הזה, במקום להגיד, והוא יחל להושיע את ישראל מכף פלישתים, היא הפכה לנזיר אלוקים יהיה מן הבטן ועד יום מותו. אז בבית פורבוס שואלים ביידיש, כאילו, מה העניין? למה ללדת את האדם כזה שהוא יהיה נזיר אלוקים עד יום מותו? שמה? מה יצא מזה? מה? מה? מה רצית להגיד? אולי זה לא מקרה, אולי זה צירוף מקרי מעניין. אתה יודע, מטעויות לפעמים מגלים את האנטיביוטיקה. כן, מה רצית להגיד? שלוש שאלות, נתחיל עם השאלות.
רגע, איזה שלוש שאלות?
אז צריך רמקו. אתה צריך לדבר אל האומה. דברים בכל יפה. כן.
על ההבדל בין מנוח לאישה. קודם כל, למה האישה מסתירה ממנו פרטים? שתיים, למה מנוח נדחף לסיפור? כאילו באיזשהו שעה, היה נראה שהמלאך והאישה יכולים לסגור סיפור לבד. וככה גם האישה, אני חושבת, התפרנה לעשות. ואז מנוח נדחף לכל הסיפור הזה וקורא למלאך שוב. ואז למה היא נלחצת וגם למה היא נרגעת? נראה לי שבהתחלה האישה מבינה בפסוקים ג' עדי, אז האישה מבינה שהיא מקבלת איזושהי שליחות ושמנוח הוא לא חלק ממנה. ובגלל זה היא מעוותת, היא מטשטשת את הפרטים שלו. קודם כל היא לא נותנת לו קצה חוט.
רגע, איך הגעת למסקנה שהיא הגיעה למסקנה שמנוח לא חלק מהעניין?
כי היא מסתירה ממנו פרטים.
רגע, אבל לא נרוץ למסקנה, כי יכול להיות שמה שהיא מסתירה פרטים יש לזה סיבות אחרות, תכף נראה. אבל בואי נראה קודם כל כי מה הוא אומר, הוא מודיע עליו, האיש אחד מצורעה משפחת הדני, הוא שמו מנוח, ואשתו הכרה ולא ילדה. והירה מלאך השם אל אשתה האישה, ויאמר אליה עיננה את הכרה ולא ילדת, והרית וילדת בן. ואז היא חוזרת ואומר לה, כי היא נחה רב, היא הולדת בן, נכון? היא חוזרת עוד פעם, ותבוא האישה ותאמר לאישה למור, איש האלוהים בא אלה מראה כמלאך הזה, מורה מאוד לא שתהיו בזה, ושמעו, ואומר לה, נחה רב, היא הולדת בן. אני אגיד לך משהו, עכשיו, דווקא השאלה שלך הולכת, נותנת איזה קו מחשבה חדש, שבאמת עד פעם לא שמתי לב אליו, אני אקרא את השאלה שאנחנו פתאום שמים לב, שהאם היא כבר בהיריון, או, זאת אומרת, האם הוא מבשר לה שהיא כבר בהיריון? ואם ככה, אז מה שאמרת, אז היא נחרה כבר, לא את תהיי בהיריון. זה מה שהוא אומר לה, היא נחרה, בפעם השנייה, כאילו, בפסוק ה' הוא כבר אומר לה, כי היא נחרה והיא יולדת בן, ואז רק תעשי כך וכך. זאת אומרת, לפי זה יוצא, שזה לא נכון המשפט שאמרת על מנוח. זאת אומרת, הוא כבר מודיע לה שהיא הרה ממנוח. זאת אומרת, זה לא איזו מחשבה שאולי מנוח ימות והיא תתחתן עם מישהו אחר ואז היא תלד.
לא, לא. ברור, הוא שותף בחלק הזה, זה גם מה שמתחבר. הוא שותף, אבל הוא שותף חלקי.
אז זה יכול להסביר למה הוא מפחד שהוא ימות, כי בעצם כבר לא צריך אותו.
נכון.
כן.
זה גם, הוא מפחד. היא לא...
אבל אז המלאך מנחם אותה בזה שהוא מבקש עוד פעם נוספת לדעת מה יקרה עם הילד. ואז אמרנו שהשאלת קידבק היא בעצם שאלה מנחמת, כי אז היא אומרת לו, גם אתה לא תמות. כי המלאך אמר, מכל אשר אמרתי לאישה, תשמר, גם אתה. זאת אומרת, הגידול יהיה משותף. לא, אז מה שרק חידדנו זה שזה לא בלי מנוח.
אבל היא מסתירה
ממנו
פרטים.
לא, אבל היא לא... את אומרת שהיא בעצם מסתירה, ייתכן שהיא עיוותה פרטים. לא בגלל שהיא עושה... את כאילו אומרת, היא עושה את זה במודע, מתוך... רחמנות על מנוח.
למה כי היא לא סומכת עליו?
לאיך הגעת למסקנה כזאת, מרחיקת לכת? איך הגעת למסקנה? אנחנו משתדלים להישאר בטווח המשכנע. כן, אינטליגנציה רגשית. רוח הקודש, זה יכול להיות. אחרי שאמרנו לנשים יש בינה יתרה, התלהבת. בין מה למה? אז בואו נראה מה הפער. לא, הפער הוא ברור שהיא ודאי גדולה ממנו בשיעור קומה. ודאי שהיא בינה יתרה יש בה. אבל הסיבה שהיא משנה היא בגלל הצד הנשי שבה. וזה אני רוצה להראות. לאור מה שיעלת, אז בואו נחדד את זה, כי ייתכן שבאמת לא חידדנו את זה פעם הקודם. למה היא באמת... זה פסוק הראשון. פסוק הבא, כ"ה, תסתכל. פסוק ה', מה הוא אומר? פסוק ג' הוא אומר לה שני משפטים. בסדר? נכון. ומה היא אומרת לבעלה? לבעלה היא אומרת רק את ההרה, שהיא כבר הרה. ותלת, ולא... בדיוק, בלי ותהר. כמו שכתוב אצל חנה לעומת זאת, שהיא חזרה וידע אל קנה את חנה אשתו, ותהר ותלת בן. זאת אומרת, שם היא לא כבר הרה, אלא היא תיכנס להיריון. ופה היא כבר רק... זה רק מודעה. אין המלאך אלא אולטרסאונד. מה? אז באמת, מה צריך, אתה אומרת? יש היום תנועה כזאת של נשים בעולם, שאומרת שאפשר ליצור עולם, להתרבות בלי גברים.
למה
אני לא יודע אם היא מסתירה, עוד פעם, את יוצאת מנקודת הנחה, למה היא לא הזכירה את המורה לא יעלה על ראשו? אז קודם כל, אנחנו שמים לב לדבר מזעזע ומדהים, שכל מה שהיא לא הזכירה, זה מה שקרה. אז בין אם תגידי, המציאות מגיד אחרית מראשית, או להפך, זאת אומרת, הפה שאמר, זה מה שיהיה, כאילו, הפה גזר. נדמה לי שכך חזל באמת מתייחסים לזה, שהפה אמר, אז זה מה שיש. אם היא הייתה מזכירה את זה, אז הוא לא היה מסתפר, הוא לא היה מגלחין לו את הראש. נכון. שמה, זה ההבדל הוא שהיא נודרת את זה. ופה מנדירים אותה, כאילו אומרים לה, תעשות כך. היא לא הזכירה את זה. ואגב, המלאך, ראינו עוד דבר, שמנו לב, שהמלאך לא חוזר וגילה את הדבר הזה. אז תגידי, המלאך דואג לשלום בית. כאילו, המלאך לא משנה שום דבר. הוא חוזר בדיוק על מה שהאישה אמרה לאיש. או להגיד שהמלאך, אין לו מנדט לסכסך בין בעל אשתו. בסדר? מלאכים הם אנשים טובים. הם מלאכים טובים. שלוחי הטוב.
אבל אם זה לא היה...
אבל זה בדיוק העניין, או שאין לו יכולת, יכולת, כי זה עכשיו מה שיהיה המציאות. ברגע שהיא אמרה ככה דבר, אז ככה זה יהיה. עכשיו בואו ניגע עוד נקודה אחת נוספת, למה היא באמת, באמת למה היא לא שינתה על השיער, זה באמת לא מובן, אין לי הסבר הגיוני, out of דברי חז"ל. זאת אומרת, חוץ מדברי חז"ל שאומרים שכנראה הפה שלה גזר, למה היא עשתה את זה בדיוק, למה היא החליקה את הפרט הזה של השיער, זה לא כך ברור. אבל לגבי המוות, זה אפשר להבין. אפשר להבין, כי בעצם מה שקשה לה בכל הסיפור הזה, ואין פה חדווה, סופו של שמשון כבר נעוץ בתחילתו. איך רואים את זה? מילה אחת שאומר המלאך. הוא יחל. על זה דיברנו. והיא בעצם אומרת, הילד הזה, אני אגיד עליו קדיש, הוא לא יגיד עליי קדיש. ותמיד אני סיפרתי את הסיפור, אני זוכר סיפרתי לכם, אני חושב, אם לא בשיעור הזה, אז בשיעור על שמואל. אני תמיד מספר שכשגרנו בארצות הברית, איזו תקופה, יש לי אח שגדול ממני בשנה וחצי, היינו כמו אחים תאומים כאלה, שובבים, היינו בארצות הברית, אמא שלי באחד מככה ימי ראשון הלכה לסופר ענק, אחד החנויות, אלכסנדר זה נקרא, אחד החנויות הגדולות, אני זוכר, בתור ילד זה היה נראה להיות יותר גדול ממה שזה באמת, אבל זה היה באמת משהו גדול. רק מאוחר יותר הסתבר לנו למה האמא עלתה לקומה של בגדי הריון. וידענו שהיא בהיריון, וידענו אחר כך היא נולדה לנו אחות, אז גילינו את הסיבה למה. היא הלכה לבחור מעיל, אני זוכר כזה היה מעילים ענקיים, מידות גדולות. אני זוכר ששיחקנו מחבואים, ונכנסתי, אני התחבאתי בתוך שרבול של מעיל. בתוך שרבול. והאחי מחפש אותי. והוא לא מוצא אותי, כמובן. קשה למצוא בתוך שרבול של מעיל. אחרי כמה דקות, ככה הזמן עובר, אני פתאום רואה זוג, ארבע זוג, שני זוגות רגליים, כאילו, הנעליים של אחי אני מזהה, ועוד איזה נעליים קצת יותר גדולות. בקיצור, עד שאני מספיק להתעשת, אני מרגיש יד תופסת אותי בתוך השרבול, ככה פסלק, שולק אותי מתוך המעיל החוצה, ואני רואה שכבר אח שלי כבר תפוס עם איזה זבנית שמנה גדולה, והיא תופסת את שנינו בידיים, ככה הולכת וחפשת. מה היא מחפשת? חפשת אמא שלי. אמא שלי רואה, בזווית עין רואה שהם מחזיקים לה את שני הילדים, אז היא ככה קצת התעלמה מה... בסוף, בסוף הגברת הגיעה אליו, ואז היא אומרת לה, על הראש שלנו ביידיש, דר עיר דר קדיש לך, זה אלה שיגידו עלייך קדיש, היא שואלת אותה ביידיש, יהודיה, זה, מה אמא יהודיה רוצה בן? שמה בן? נכון, מבטיחים לה, יהיה לך ילד. יגיד עליה קדיש, בסוף הוא יגיד עליה קדיש. יהיה לה חלק לעולם הבא, התעלות לעולם הבא. והיא אומרת, הילד הזה, עליי קדיש פה לא יגיד. אני צריך להגיד עליו קדיש. הוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. ופלישתים מושלים בישראל בעת ההיא. מה זה יחל להושיע? יחל ולא יגמור. זאת אומרת, פה אני יכול להבין למה היא נהיית פסימית כזאת. איפה הפסימיות שלה? וזה מה שבעצם גורם למנוח, זאת אומרת יש פה איזה גלגל כזה, ובעצם, אבל אין לנו עדיין את נקודת ההתחלה. זאת אומרת, למה צריך כל כך הרבה אינפלואנס והשפעה ולחץ כדי שהם יסכימו לעשות את זה? מה מפריע להם? מה קשה פה? כן.
רגע.
כן.
דבר
על זה. כן.
דבר על זה.
השאלה... אבל באמת לא מצינו הקדמה כזאת על יותר מדי אנשים, כלומר על משה, על שמואל, אבל הקדמה כזאת על דרך הוועידה שלהם,
יפה מאוד, יפה מאוד, קדושה מיוחדת, נכון? זה משהו באמת יוצא דופן, משהו יוצא דופן לעומת הסיפור הקודם של יפתח הגלעדי, ששם קדושה יתרה לא הייתה בסיפור הקצר של הלידה שלו שלא מסופר, בן אישה אחרת וכן הלאה, בן אישה זונה. אז זה באמת מעניין לראות את זה. הסיפור הבא שזה יופיע בצורה כזאת זה שמואל. יש אפילו שלושה פרקים שמתארים את כל הגדילה שלו והלידה שלו. אז כן. בדיוק, ולמה צריך בכלל שהוא יהיה נזיר? כל אלה שאלות חשובות שעוד לא נגענו בהן. אבל אני רוצה עכשיו להתקדם בדקות הספורות. בואו נתקדם לסוף פרק י' ג'. ותראו מה קורה. ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון. איך השם הזה מתאים לכל מה שלמדנו עד עכשיו. אז זה דיברנו? הזכרנו, כן? שמש העולה או השמש השוקעת. מתי השמש היא קטנה, או שמש קטנה, שמשון, בזריחה, כמעט כמעט, אבל יותר מזה בשקיעה. בטח לאנשים שגרים בבית שמש ורואים את ה... שקיעה כל פעם ככה באזור הפלישתים, שמש שוקעת בפלישתים, וכל פעם שהוא ראה את השמש שוקעת בפלישתים, כן, מתפללים מנחם עיריב, והם מתפללים לקדוש ברוך הוא, הצילני נא מיד פלישתים, הצילנו נא, ורואים את השמש שוקעת, והחושך חוזר למקומו. אז זה שהיא קוראת לו שמשון, זה אמביוולנטי, זה לשני הצדדים. צד אחד, יש בזה משהו שבאמת היא פריצה, ושמש תזרח, ומצד שני, השמש תשקע. הוא לא יצליח. משהו לא טוב פה. לא שלם. וגם את זה לימדנו, אני חושב, אם אתם כבר מזכירים לי שכבר דיברנו, ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן, בין צורעה ובין השתעול. מה זה ותחל רוח השם לפעמו? אומרים חזל כמו פעמון. עכשיו, למה לפעמון קוראים פעמון? מה הסיבה? פעם כן, פעם לא. דינג דונג. כדי שיהיה דינג דונג, צריך שיהיה באמצע כלום. שקט. בסדר? פאנג, טאנג. ותחל רוח השם לפעמו, פירוש הדבר, יש רגעים שיש בו, ויש רגעים שאין בו. מתי יש בו ומתי אין בו? במחנה דן, יש בו, בין צורה ובין השתעול, יש בו, כל מקום אחר אין בו. הוא הולך, מגיע למחנה דן, טח, 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 עכשיו אתם מבינים, חוויה של נער, שכבר בחור, אני לא יודע בין כמה הוא היה, אנחנו לא יודעים את הרקע הגדילה שלו, באיזה גיל הוא התחיל לעשות את העניינים שלו, ודאי בגיל נישואים, זאת אומרת, ו-13 ועלה, והוא עובר חוויה מאוד חזקה של גילויי רוח הקודש במקומות מאוד מסוימים. מה אנחנו יודעים להגיד על המקומות האלה? למה דווקא במקומות האלה רוח השם מפעמת אותו? ומספרים לנו את זה. שמה יש לו. ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן, בין צורה ובין השתעול. מה המשמעות של זה? הסנסוריות הזאת. הוא עובר לפה, הוא מרגיש, הוא עובר פה, הוא לא מרגיש. פה הוא מרגיש, פה הוא לא מרגיש. מרגיש, לא מרגיש. מה זה? אז מחנה דן, נדמה לי שדיברנו. הזכרנו? אפילו אמרתי, אם מכון מאיר ילך לישון באיזה הר, בטיול כזה קצר של יומיים בשטח, לא יקראו למקום הזה גבעת מכון מאיר. אבל לעומת זאת, שבט דן שעולה צפונה, מאיפה? או יותר נכון, מגורש מבין צורה ובין השתעול, שם היה שרידי הנחלה של שבט דן, שהיה צריך להתפרס מאזור הגבול הזה של בית שמש, צורה, השתעול, לכיוון מה שקוראים היום גוש דן, כל זה היה צריך להיות השטח של דן, אבל הם נדחקים בגלל הכנעני, האמורי והפלישתי לאזור יהודה, ויהודה כבר בתחילת תקופת השופטים דואגים לסלק אותם משם. וכשהם מגיעים לקריית יערים, גבול יהודה הצפוני, יד בנימין, גם משם דואגים להחתים אותם על חוזה שזה רק לילה אחד, תעופו מפה מיד אחר כך, הסתלקו מפה. ובשני המקומות האלה הוא מרגיש איזה תעצומות נפש. והם לא במקומות האלה? לא. זאת אומרת, מה מיוחד במקומות האלה? שהיו בהם בני דן וסולקו משם על ידי שבט יהודה. ומאיזה שבט הוא? שבט דן. אביו מדן. זו משבט דן. ואימו מיהודה. וזוכרים שדיברנו על זה שלא מוזכר שמה, זה אומר שהיא כללית. האם פתרנו את השאלה במה כלליותה כללית? כן. דיברנו גם על זה. שהיא מעיזה, יש לה את האומץ, להתחתן עם גבר משבט דן. מתחתנת עם גבר משבט דן, והסיבה שלא מגרשים אותם, כי הם עקרים. ואם באים עם בשורה כזאת משמחת, שהולך להיוולד להם ילד, הבשורה מפסיקה להיות משמחת בזה הרגע. כי הם יודעים היטב באיזה חברה הם חיים, ובאותו רגע שיתחילו לראות שיש לה בטן, יתחילו להגיד, אופה, שבט דן הזה חוזר לכבוש לנו את השטח. כולם, מה קרה? אם מנוח ילך לעולמו ללא ילדים, אז הוא בזבז לנו דלת אמות של קבר. וגם זה לא בטוח, כי אפשר לשים במערה. אחר כך בתוך קד. אז זה לא לוקח מקום. אבל אם הוא יתחיל להתרבות, ובני דן חושים, דיברנו על זה, אני חושב, נכון? שזה כמו, אין להם שם, זה כאילו, בני דן הרבה, הרבה. כמו חושה של קנים. זה מתחיל להדיג אותם, והם לא רוצים את זה. וכאן זה מתחיל להטריד. ומה שנעשה עכשיו בשיעור הבא, אנחנו תכף נסיים, ניכנס לאחד הקטעים, אני חושב, היותר עמוקים ונפלאים של התנך, השיחה הראשונה של שמשון עם הוריו. פעם ראשונה שהילד מדבר. אז בואו נעצור כאן ונמשיך בפעם הבאה.